טוב, אז לילה טוב לכולם, אנחנו בשיעור לא מן המניין. לסגור ככה את הזמן, ובעזרת השם נאחד את השיעור, את הלימוד, יותר דיבור, אין דפים וקורות או משהו כזה, לסימני הסדר. השאלה איך ייראה ליל הסדר אצלנו, יכול להיות שחלקכם חושבים שזה מה זה קשור אליי, כי רובכם עכשיו לא בפוזיציה של עורך הסדר, או האבא או הסבא, שצריכים לארגן ולדאוג ולהיות משקי החוויה או משקי התוכן, ועדיין הסדר והסדר מורכב מהנוכחים שבו ומהממשק ביניהם. יש סיפור שמרן הרב עובדיה מספר הרבה על איזשהו יהודי עם הארץ שתמיד היה מגיע לליל הסדר רעב, לא יודע אם הוא היה בכור או לא, אבל היה מגיע רעב, ולכן הוא היה קורא את האגדה כאילו זה עשרת בני המן, העיקר לתקתק ולהריץ. וכמובן מיותר לציין שסדר כזה לא תובע את רישומו מבחינה חיובית אצל האישה והילדים וכל המסובים בסדר, וככה שנה בשנה עד שבר מינן אותו יהודי נפטר, וכעבור השנה שהגיעו ליל הסדר מול הבן הבכור, נו אבא לא פה, אז עכשיו תורך. עכשיו אתם יכולים לדמיין מה זה מבחינת ילד שאבא שלו רק מה שנקרא עשרת בני המן 30 יום אחרי החג, עושה עשרת בני המן בהגדה של פסח, אז הוא לא, איך מתגמר בעירובין, אם רבי לא שנה רבי חייא מנין לו, נכון? אז הוא ככה ניגש לספרייה והוא זכר שלאבא שלו היה אגדה עם כריכה כזה מאור אדום כזה חום עם אותיות זהב, אז הוא ככה חיפש בספרייה, והיה פתאום מצא כזה ספר עם כריכה אדום חום ואותיות זהב, אבל זה היה סליחות, זה לא היה אגדה של פסח. בכל זאת הוא פותח את האגדה והתחיל להיות בן אדם עליך נרדם, קום כבר בית החנונים, ומתחיל להריץ, ואחרי שמים לב שהשעה קצת יותר מדי ארוך, והוא זכר שלפני השולחן עורך יש איזשהו שלב כזה של עם אותיות גדולות, ואבא כל פעם מכניס את האצבע ושופך טיפה, כן? מה זה היה כמובן? סרט המכות, דם, צפרדע, כינים, הרוב, כן, ששופכים מהכוס טיפה מהיין, והוא מדפדף, ולא מגיע השלב של הפונט הגדול, עד שפתאום הוא ראה פונט גדול, מה זה היה כמובן, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אז הוא מתחיל לשפוך מהכוס ככה, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו אופי וכו', הבינו, הרשענו, זדנו, חמסו, ככה, ואז הבן שאומר לו, אבא, מה זה? אני זוכר שסבא היה שופך 10 פעמים מהכוס, ואתה שופך 22 פעמים. אומר לו, מה אתה רוצה? זה שנה מעוברת, מה אתה לא יודע? אוקיי? והמשיך הלאה עד שהגיעו לשולחן עורך, אחד גדיה, אחד גדיה. זה לא פשוט. אז אפשר להסתכל על הסדר בכל מיני היבטים, אבל אני רוצה היום לגעת בעיקר רק בעניין של הסימנים. הסימנים של הסדר, מה שנקרא פיוט, קדש, רוחץ, כרפס, יחץ, שמקפידים לומר אותם, אנחנו לא יודעים מה המקור של זה, יש אומרים, זה כנראה מבית מדרשו של רש"י. האם רש"י בעצמו כתב את זה, אחד מתלמידיו, בניו, ובעלי התוספות, אבל מקורו באשכנז, בצרפת, אצל רש"י, זה הסדר גודל, אוקיי? לפני כן אנחנו לא מוצאים את זה. ולכן זה מעניין שזה נקרא סימנים. בדרך כלל סימנים עושים לנו לזכור. אגב, מגיד, זה לא כזה גדול, אם תיקחו מפרויקט השו"ת או מ-DBS, רק את המגיד, זה נכנס בדף וורד אחד משני הצדדים, אפילו פחות אם זה בגופן קטן, זה לא גדול, זה לא הרבה. זה שהפכו את ליל הסדר ליום עיון, זה לא בסדר. ליל הסדר זה לא יום של לילה של פירושים ואסופות משפחתיות על לימוד. ליל הסדר בראש ובראשונה זה חוויה. זו חוויה משפחתית שצריכה להיות תואמת, ובעיקר צריכה להיות מותאמת. אינו דומה סדר עם ילדים בגן, לסדר שהילד הכי קטן הוא בן 15, וכל ילד ומה שמתאים לו, והחוכמה של מי שמנהל את הסדר ומי שנוכח בסדר זה להתאים, ונראה את הדברים לפי הסימנים. למה זה נקרא סימני הסדר? יש לנו צורך בסימנים. הגמרא בעירובין אומרת שאין התורה נקנית, אלא בסימנים, והתכלית של ליל הסדר זה לא היציאה ממצרים, אלא היציאה ממצרים זה איך היא תמצי רק כדי להגיע לקבלת התורה בשבועות. אנחנו יודעים במסכת בבא בתרא פרק שני, שכדי למצוא אבדה, אז איך מחזירים את האבדה? באמצעות המוצא, כן, תחוזר על פי סימנים. שיש סימנים אפשר להחזיר, שיש סימנים, בעל האבדה לא מתייאש, וידע שזה סימן מיוחד, אני אזהה שזה שלי, אז אני לא מתייאש מזה. ולכן המטרה של הסימנים זה קודם כל לא לייאש אותנו, והסימנים זה לא רק רשימה טכנית, כמו מי שלומד בדף יומי, אז רואה בסוגריים עגולים, סימן, טה-טה-טה-טה, ואחרי זה הפרשנים עוד חלוקים מה בדיוק הראשי תיבות. לא, זה הראשי תיבות של הזה, וזה בכלל אותו אמצעית של התנא השלישי, וכל מיני דברים כאלה שאתה לא מבין, כאילו, לא. יש פה איזושהי אמירה חינוכית, הסימנים עצמם, זה לא רק סימנים באלמה לזכור, אלא זה דרך חיים. בליל הסדר יש קדושה מאוד מאוד גבוהה, ולכן צריך סימנים כדי שנדע איך להמשיך את הקדושה לתחתונים, שחס וחלילה, חס ושלום, לא תהיה מציאות של ריבוי שמן שמחלבה את הנר. אם נספור את הסימנים, אנחנו נגלה שהם כמניין, מה שייך חמץ?
לבאר אותו, חבר'ה. לא טוב?
אני אומר, שחס וחלילה, חס ושלום, לא יהיה מצב שריבוי השמן מחבא את הנר. אם נספור את הסימנים, אנחנו נראה שיש 15 סימנים. כמניין שם יודקי, יודקי מתוך יודקי ווקי, זה רומז לחוכמה ולבינה, אבא ואמא, זה הבחינות הגבוהות יותר במציאות. ולכן יש 15 סימנים לרמוז שבליל הסדר יש לכל אחד מאיתנו את האפשרות, את היכולת ובעיקר את הצורך לזכות להשגות הכי גבוהות של האלוקות, שהן נרמזות בשם יודקה של החוכמה והבינה, אכן בכוונות האריזה, עיקר העבודה בליל הסדר, זה באמצעות החוכמה, הבינה והדעת, זה מה שמנסים להשיג. אחרי זה אנחנו נתקן את שבע הספירות של הבניין, מהחסד שבחסד, עד המלכות שבמלכות בספירת העומר, ואחרי זה נזכה, אחרי שקיבלנו את החבד ואת החגת נעים, נזכה בעזרת השם בשבועות, לפנות בוקר, אחרי התיקון, נזכה לקבל את אור הכתר. בכל מקרה, 15 הסימנים מורכבים מ-60 אותיות. אם תספרו קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, נראה שיש 15 סימנים, עוד 15 מילים, ו-60 אותיות. המבנה הזה מוכר לנו ממקום אחר, איפה אנחנו משתמשים עוד בתבנית הזו של 15 מילים ו-60 אותיות, אפילו לא רחוק מפה, ברכת כהנים מכל בוקר, יש לנו, תספרו, שנו, לבחיך השם וישמריך, ירא השם וכולי, סך הכל 15 מילים, וברכת כהנים מורכבת מ-60 אותיות, תספרו. בזמן ש... ברכת כהנים תספרו, אוקיי? כי הברכת כהנים זה שפע מלמעלה. וגם הסימנים זה שפע גדול מלמעלה, אכן לא להריץ את זה, לקרוא אותם, יש כאלה שנוהגים, כך מובן ביסוד השורש העבודה, שכל פעם שמגיעים עכשיו לקדש, להגיד קדש, להכריז קדש, עכשיו כרפס להכריז כרפס, עכשיו יחץ, להגיד יחץ, לא רק להסתכל, עכשיו זה הפרק של היחץ בהגדה, אלא ממש להגיד את זה. אז נתחיל בעזרת השם, יש כאלה שהרבי מקוץ כותב שכל הסימנים זה משנה סדורה בעבודת השם, תמצית ההדרכה לצאת מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, למשל, קדש כל משאבותיך ורחץ מכל הדברים הפסולים, כרפס, נדבר על זה כלל ראשון, דיברנו כבר בארוחה, כלל ראשון פה סגור או כלל ראשון פה סח, לשמור על הפה, יחץ, מגיד, מה שאתה בא לדבר, תחצה את זה, אמור לך לדבר שתי דקות וחצי, עזוב, דבר דקה, אוקיי? לא כולם הקפידו על זה, אבל תחתוך את ה... דבר, כמה שפחות, איך אמר לי פעם רב אבנון, שבאירוסים שלו, אז הוא אמר איזשהו דבר תורה, והיה קצת ארוך, ניגש אליו הסבא של אשתו, שהוא תלמיד, היה תלמיד חכם גדול מאוד, ואמר לו, תראה, בגיד שיעור אמיתי, רציני וזה, 40 דקות. אבל מי שבאמת מונח בסוגיה, אז הוא יכול גם להגיד ב-20 דקות. ומה שאומרים ב-20 דקות, אפשר גם להגיד ב-5 דקות. אז תמיד אתה תדבר 5 דקות. בסדר? אז בואו נראים פה על התמצית של הדברים, אפשר איזה. בואו נעבור עכשיו בקצרה, אנחנו כבר גם ככה מאוחר, ונדבר בקצרה על הסימנים, לא בצורה קוהרנטית לפי הסדר, אבל בצורה מאוד אינטואיטיבית. אז דבר ראשון, קדש ורחץ. בדרך כלל הסדר הראוי זה קודם כל להתרחץ, ואחרי זה להתקדש. מה זאת אומרת קדש לפני רחץ? מה, איך תהיה קדוש אם אתה עדיין מתונף? אני לא שומע? אני לא מבין מה שאתה אומר.
אותו דבר עושים גם בשבת.
מה זאת אומרת?
אפשר לשאול את אותה שאלה על שבת.
אני לא מבין.
קידוש.
קידוש ואת נטילת ידיים. אז קודם כל יש כאלה מייקים שנוהגים אחרת, נוהגים הפוך. אבל אני לא מדבר איתך עכשיו על הלכה, אני מדבר איתך עכשיו רוחנית. הקדש זה תקדש אצלך במותח, זה עשה טוב. הרחץ זה סור מרע, בדרך כלל הסדר צריך להיות סור מרע ויעשה טוב. כלומר, ופה יש פה איזושהי אמירה, אם אתה תגיע רק למקום של הרחץ, של הטהרה, של הניקיון, לא מתחשב הלכתית, של של הדברים הללו, אתה לעולם לא תגיע למקום של של הסתום. מי יכול להגיד שהוא כבר סטרילי, שהוא נקי בצורה אבסולוטית, שהבית שלו לא רק כשר לפסח, להכשיר לפסח זה לא בגדיל, יומיים אפשר להכשיר לפסח, אפילו פחות. לנקות, יש איזושהי עוד מסילה שלא נקראת את האבק, עוד ספר שלא פתחת, אז אני אומר, פה האמירה היא אמירה מאוד חשובה. קודם כל, עשה טוב. קודם כל קדש, אחרי זה הוא רץ. כשאדם אומר, איך אני אצא מכל אחד והשיעבוד שלו, הגלות שלו, המיצרים שמצרים, הרי מצרים, היא לא עבירת התחשות גיאוגרפית, ומצרים היא לא ישות מדינית. מצרים זה מהות רוחנית. וכדי לצאת ממצרים, צריך קודם כל לשים דגש על עשה טוב. נכון שאני שטוף בעבירות, או בפגמים, או בהסתכלויות לטובות, או מחשבות לטובות, קודם כל אני מקדש עצמי. ומתוך הקדושה, שאני מוסיף אור, אז אחרי זה גם אני יכול גם להתאר. ולא להתעכב עד שאני לא טהור בצורה מוחלטת, אני לא מתקרב לזה ולא עושה. קודם כל להתקדש. קודם כל אני מוסיף עשה טוב. ללמוד עוד וללמוד עוד וללמוד עוד, ורק אז, מתוך זה, אני אפרוש מהדברים הלא טובים. מה שנקרא, גם אם אתה נוסע בשבת, תעשה קידוש אבל. ומתוך זה, המקום הזה, אחרי זה תמשיך לקדושה. יש סיפור, וסיפרתי אותו באחד הסיפורים של, של חמישי בערב, שעל הבבא חקי. בבא חקי היה אחיו הצעיר, כן, של הבבא סאלי. והיה הרב הראשי של רמלה לוד, הרב במרוקו, הרב רמלה לוד, ואחד הפעמים אמרו לו שברמלה נסתר יהודי שעוד היה תלמיד שלו במרוקו, והוא בא כמובן לנחם מיד אחרי הלוויה בסעודת הבראה, ואז רושם שכל הבנים, כל הילדים, כמנהג המרוקאים, הם ממש לא על כיסא נמוך, ממש על הרצפה, עם מזרון דק, והיה שם את אחד הבנים שהוא יושב על כיסא, כזה כיפת כותל וג'ל בשיער, נראה מודרני, הוא שואל אותם, מה זה? לא, זה היה בן הבכור, עזוב, הוא בכלל בצרפת, הוא גם חי עם גויה, זה שהוא בכלל בא ללוויה זה נס. אז הוא ניגש אליו, אמר לו, אני שמח לראות אותך פעם ראשונה, נעים מאוד, אני הייתי הרב של אבא, אחרי השיבה תיגש אליי הביתה. אז הוא אומר לו, במחילה, מיד אחרי השיבה יש לי מטוס, אני לא יכול לאחר. הוא אומר לו, אחרי השיבה תיגש אליי הביתה. אוקיי? בכל זאת, יהודי מרוקאי, יש לו כבוד לרבנים, אז הוא ניגש אליו הביתה, ורואה שהרב פתח לו שולחן, פרנות ו-80 סוגי סלטים, כמנהג העדה, והוא הוא בא לטוס, אומר לך, שב, שב, תאכל, תאכל. ואז הוא מתחיל לשאול אותו, תגיד, מה עם שבת? הוא אומר, תקשיב, כבוד הרב, יש לי עסק, אני עצמאי, וכל המתחרים פתוחים בשבת, אם אני אהיה פתוח, אני לא, לא, לא זה. אומר לו, טוב, מה עם כשרות? מה, הרב, בחנות שלי, במפעל, יש רק מטבח אחד, אני אוכל עם העובדים, שלא יהיה, כאילו, התבדלות וזה. טוב, אבל כבודרים אחרים כבר לא שאל אותו, וכל הארוחה, בבחקי שותק. בסוף הוא אומר לו, כבוד הרב, אני חייב לצאת, למה קראת לי? הוא אומר לו, תגיד, אתה מוכן לשמח את אבא שלך בשמיים? הוא אומר לו, בטח, ואז הוא שמע את הוא אומר, כל מה שהרב יגיד לי אני עושה. אז הוא התחיל להתחרט. הוא אומר לו, באמת? כל מה שאני אגיד אתה תעשה? אמר לו, אמרתי, אמרתי. מרוקאי, יש לו כבוד. הלוואי עלינו. אמרתי, אמרתי. טוב? אז הוא אמר לו, אז אני מבקש שתקבל לך דבר אחד. היהודי הזה התחיל לפחד, וואי וואי, מה הולך להגיד לי? ואז הוא אמר לו, תקפיד. מה, אתה מכיר את זה? תקפיד על נטילת ידיים. הוא אומר לו, הרב זה הכל? כן, לפני שאתה אוכל לחם, תקפיד על נטילת ידיים. הוא מנשק לו את הרב, תודה, תודה. בטח, כן, אני מקפיד נטילת ידיים. הכל טוב ויפה, ברוך השם. טוב, ואז הוא קיבל על עצמו, עלה למטוס עם החברה שלו, הגויה, פג'ויה, אוקיי? ועולה שם המטוס של אייר פרנס, ובדרך הוא כבר כמובן היה רעב וזה, אז הגישו שם בגט, אני יודע, עם קרמת פרדאים, אני יודע מה, מאוכלים שלא יודע, משהו לא כשר, אוקיי? והוא בא כדי לתת ביס, ואי, הבטחתי לרב. אז הוא הולך לשירותים, כזה עם כוס חד פעמית, נוטל, הוא זוכר, כן, פיו אתכם קודש, ברוך השם, על נטילת ידיים, אז קווה, כאילו, לא, מה מתוכליית? אני לא רעב, לא רעב, תוכליית, תוכליית. טוב, אז הם מגיעים הביתה, הוא לא אכל כל הטיסה, באמת הוא יחיך איזשהו סמיץ' ככה, איזשהו טוב ככה, עם איזשהו פסטרמה וגבינה צהובה, וכן, כן, טוב, נטול ידיים, קיצר. והיום הוא ראש כל... והיום הוא לא חבר בתשובה שלמת, ובאמת, ולא יודע אם הוא גייר אותה או זרק אותה, אבל ברוך השם, ברוך השם. ואת הסיפור הזה שמע הרב מרדכי אליהו, אז הוא היה דיין בבית הדין, והוא ישר ניגש לבבא חקי, הוא היה מאוד מקורב לשפחת אבוחצירא, ושאל את הבבא חקי, איפה מצינו שנטילת ידיים זו סגולה להחזרה בתשובה? אז הוא אמר לו, אתה תלמיד חכם, אני לא מגלה לך. אומר לו, הרב, לא, אני לא מצאתי, תעזור לי. אומר לו, לא מגלה לך, לך, לא מגלה לך. כשאתה מוצא, תחזור אליי. טוב, אז הרב אליהו חושב, חושב. כל הבבלי לא נמצא, כל הירושלמי לא נמצא, שולחן אנחנו לא נמצא. הקיצר, זוהר לא נמצא, לא מחפש, חפש, לא מוצא, לא מוצא. אחרי כמה זמן, הוא אומר, הגיע לגמרא בברכות, דף נון ג' כמדומה, שכתוב, התקדישתם, הייתם קדושים, והתקדישתם, אלו מים ראשונים. אתם קדושים, מים האחרונים. אומר, או, אלו, התקדישתם, מים ראשונים. ישר עשה לרמלה, לא דמה לו, בבא חכי, ברכות נון ג', אלו, אי וואלק, נכון מאוד. והתקדישתם, בן אדם הזה חי עם גויה. מה נגיד לו עכשיו, לשמור על שבעה נקיים? נגיד לו עכשיו לשמור על מים האחרונים חובה, לשמור על, על שרויה, לא לאכול קנה דלך בפסח, הוא גם ככה לא אוכל קנה דלך בפסח, אוקיי? אוקיי, כאילו מה? צריך להוסיף עליו קדושה. אז תדעת, להתקדישתם, אלו מים ראשונים, להתקדש. ולכן האמירה הראשונה זה קודם כל קדש, ורק אחרי זה רחץ. אל תתעסקו בעניין הזה של הרחץ בהתחלה, קודם כל להוסיף. עכשיו יוצאים לבין הזמנים, כל אחד הזמן שלו ברשותו, מי שזה טוב לו, מי שזה עוד יותר טוב לו, ומי שזה גרוע לו, אוקיי? תקבלו לכם קבלות טובות. לא רק את זה לא, את זה לא, את זה לא. מה כן? להוסיף בשפות קבלות טובות. ולכן מתחילים את הסדר, קודם כל, קדש ורחץ. קדש קודם לרחץ, לא להתמקד ברע. אומר הרבי, עשה טוב, עשה טוב, עשה טוב, ואז הרע יסור מאליו. לכן סור מרע. אל תתעסק ברע. פשוט, עשה טוב. רואים שגם קדש, קדש זה עיר מקלט. זה העיר מקלט שלנו. קבלות טובות. אחרי זה הגענו לקרפס, דיברנו עכשיו בסעודת הסיומים, שקרפס, ראשי תיבות, כלל ראשון פה סגור, אבל בפסח כלל ראשון, פסח, פה מדבר. כל העניין של פסח, דיברנו על זה בארוחה, אז אני לא אחזור על זה כרגע, זה קדושת הפה, מה אנחנו אוכלים, מה אנחנו לא אוכלים, מה אנחנו אומרים, מה אנחנו לא אומרים, לא להחמיץ. קרפס, עניינו לפי הפשט, זה לעורר את הילדים לשאול. כן, מזל שאז לא היה כל מיני אפקטים וצלת מימד וגאדג'טים, על חלק מדברים אחרים היום בקרפס, אבל כפי שאמרתי בהתחלה, ליל הסדר זה לא יום עיון, זה לא שיעור כללי, זה צריך להיות חוויה. ובמוקד החוויה זה הילדים. הילדים אצלי זה מגיל 10 עד גיל 2, וצריך לחשוב איך אני מוצא את הדרך גם לילדה בת 10, שקורית בלי ניקוד, וגם לילדה בת 2, שחוץ ממה נשתנה, וגם זה אני לא יודע. אבל היא צריכה להיות בעניין, ולמצוא את המקום שיש לכולם, על פי הסוד, כשאר הכוונות, יש לנו הרבה עבודה, גם של גדלות וגם של קטנות. הכוונה בקרפס, זה להכניס בתוכנו את העניין של הקטנות, וכל אל הסדר, זה דינמיקה בעולם הכוונות, בין גדלות וקטנות. אנחנו יודעים שהעיקר של המגיד זה פסח, מי שלא מתחשת דברים בפסח, גם המליאה לא יצא דו חובה, פסח מצה ומרור. אז פסח מצה ומרור זה מה שמבטא את היציאה מהקטנות לגדלות. איך? מצה זה לחם עוני, נכון? מרור זה, זה רק קמח ומים מה המצה. מרור זה כמובן, לא צריך לסביר כמה זה קטנות ושיעבוד והדברים המרורים, ולכן זה רומז על הקטנות. לכן מבחינתנו בליל הסדר, מה? הקרפס, על פי הסוד, הרי זה אומר שלא עסקנו בזה ביום ערבי, ביום ראשון בערב, אבל הקרפס, בגלל שזה ירק גולמי שלא עובדים, זה קטנות, ובגדול זה לעורר את הילדים, מה פתאום עכשיו? זה לא קשור לסעודה, מה זה נכנס, נכון? שתי פעמים מטבילים וכולי, אז זה כאילו לעורר את הילדים, זה מבטא את הקטנות, זה ככה על דרך הניגלה. אבל המצה והמרור זה קטנות, הפסח, עניינו זה גדלות. לכן נראה שבסדר שלנו מצה ומרור יש, פסח יש? אשכנזים אפילו מקפידים לא לאכול בשר כבש, כדי שלא יחליל איזשהו דומיה, כן? כמו שעשו ברומא, שעשו גדים מקולס, ואמרו לו, טוב, אם אתה לא תודו סיש רומי, אם אתה ככה, אם אתה לא גביר גדול שעוזר לחכמים, אז לא, מה היינו עושים לך, כן? אבל לכאורה, הפסח אין לנו. ולכן, פסח זה רומז לגדלות. כי מה זה הגדלות של פסח? לשון פסיכה. היכולת לדלג. לדלג על הקושי, להתגבר. אני אחראי להשתדלות. מה התוצאות הקדוש ברוך הוא? אני בא, ופתאום עכשיו ילד מקבל ג'ננה, האחות פה, האחשה, אני מדלג. אני מדלג על כל הדברים האלה. אני מגיע אחרי שהתקדשתי, ולפעמים חלק מה... ככל שדיים הוא יותר גדול, אז הוא יכול יותר להבליג, להעביר, כן? למי נושא אבון? למי ש... עובר על פשע. למי נושא אבון? למי שעובר על פשע. מי שמעביר על מידותיו, מעבירים על כל פשעיו. בפשטות, והפסח זה הגדלות, אבל החוכמה זה באמת לדעת לשלב את הגדלות עם הקטנות, לא לפסוח ולהתעלם מזה, לדעת שיש מדרג, ואחרי זה מתקן את זה, חוזר על פחים קטנים, לכן רבנו יעקב אבוחצירא, כן, שהוא הסבא של הבבא חכי, רבי יעקב, רבי יעקב בחצר, בספר מסוף הלבן, אז הוא אומר שצריך גם את הקטנות וגם את הגדלות. יש אנשים שהם רק קטנות, רחמנא ליצלן, אין להם אופק, אין להם שמיים. יש אנשים שהם רק בגדלות, הם רק ברצון, אין להם שוב, אין להם משפחה, הם מנותקים מהכל. החוכמה זה קטנות עם גדלות, ולכן קטנות עם גדלות, אומר, קטנות עם גדלות בגימטריה 1118, שזה גימטריה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שלמות האמונה זה קטנות וגדלות. ולכן, אחרי כזה שורחת, מתחילים עם הקטנות, מתחילים עם הכרפס. כרפס בגימטריה 360, גימטריה צער. כי שאני בקטנות, בכל צער הטעם לא צער, הקדוש ברוך הוא גם מצטער איתי. אבל 360 וגם בגימטריה, חלק אלוקה ממעל. וזה פשט אמיתי, ממש פשט, אוקיי? שגם בקטנות, שאני חלק אלוקה ממעל. הקדוש ברוך הוא איתי, ואני איתו, וגם הקדוש ברוך הוא אנחנו ביחד. אז דיברנו על כזה שהוא חץ כרפס, הגענו ליחץ. יחץ זה לחצות. העיסוק בחצי זה אצל יעקב אבינו, שיודע מה שנקרא, בוא נלך על בטוח, נפזר את ההשקעות, לא תשים את כל הביצים מסל אחד, אם יבוא יסע למחנה אחת, כן? המחנה נותר לפלטה, זה מציאות מאוד מאוד טרגית, אבל במקום של חצי זה לא מציאות שהיא פוסט-טראומטית. חצי זה דבר גדול, הרב בני, נשיא הישיבה, בחופות שהוא עורך, תמיד מחזיר, כבר מכירים את זה מן הרבה פעמים, את הסיפור שהוא מספר הרבה הרב בני, שהחוזה מלובלין טבע מחסידיו, לא לבוא ללובלין, אלא להפיץ את אורח חסידות. תסתכלו בפולין, כמעט כל האדמו"רים עד היום זה תלמידי תלמידיו של מי? של החוזה מלובלין. כמעט כל השושלת בפולין והגיעו משם, בית שפחה, הכל יצא משם. והוא טבע מהם, לכו, תתפזרו, לכו בנים שימו לי. אז אמרו לו כמה, אז אומר, אני רוצה שבכל שטטל, בכל כפר, יהיה חסיד אחד, לפחות, שיפיץ את האור הגדול של החסידות. אמרו לו רבנו, אבל מה, או חברותו אמיתותה, אי אפשר לבד, שלא חברותה. אז, אבל טוב, אז שבכל כפר, זה שיהיו שני חסידים. אמרו לו, רבנו אי אפשר, יש שני חסידים, יריבו. כן, מה עושים שני יהודים ביחד? רבים. אז הוא אמר, הבנתי, אז שבכל כפר, בכל שטטל יהיה 1.5 חסידים. אמרו לו, רבנו, בוסי זה פשט, זה לא הולך. איך יהיה בכל 1.5 חסידים? אז הוא אומר, מאוד פשוט, שכל אחד יחשוב שהוא החצי, והשני הוא השלם, ואז לא יהיו מריבות. ולכן חלק מהשלב של היציאה זה יחץ. אני רק חצי. לפני היציאה וההתקדמות במדבר, כתוב בבעלותך, עכשיו בעלותך ספר במדבר, צריך תוקעים בחצוצרות. עשה לך חצוצרות, אומר המגיד ממזריץ', עשה לך חצוצרות, נוטריקון, חצאי צורות. שכל אחד ידע שהוא רק חצי צורה, והשני או השנייה משלימים, משלימות אותו. ולכן יכולת לצאת ולהיגאל ולדעת שלא הכל תלוי בי. אין הדבר תלוי אלא בי, אבל לא רק בי. ופה הגענו למגיד. המגיד זה השלב הכי מאיים, הכי ארוך, או הכי מרתק, או כל אחד ולפום דרגה דילי. הרב שמואל יניב שליטה שהתפרסם לאחרונה בגלל נכדיו הקדושים, השם יקום דמם, אבל הוא מרבנים הבולטים בגבעת שמואל, והוא פעם הראה לי מאוד יפה, אחרי גם כתב את זה, שבכל ההגדה של פסח, בכל ההגדה של פסח הוא ספר, אני מאמין או לא ספרתי, יש בדיוק 1820 מילים. תספרו, זה קל לבדוק, פשוט עברתי לוורד, עשיתי ספירת מילים, והוא צודק, אוקיי? יש 1820 מילים. 1820 זה מספר פלא, מי שמכיר את הרב יניב, הוא חוזר על זה הרבה. בכל התורה כולה, שם י' כו' כשם הוויה, נזכר בחמש ראשי תורה, אתם יודעים כמה פעמים? ספרת העברית? 1820 פעמים נזכר שם הוויה. אגב, זה 70 פעמים שם הוויה. כן, הוויה, י' כו' כ-26 כפול 70, 1820. יש מחשבון, לא צריך. אוקיי? ולמה, מה זה בא להגיד לנו? שהכל מדויק. לא לדלג על אף מילה בהגדה, על כל קבוצו של י', גם אם אנחנו לא מבינים, יש בזה עניין. וזה מסימני הגאולה. יש לך בעיה, תגיד, אל תשמור בבטן. שאלה מתי להגיד, למי להגיד, איך להגיד. אבל מגיד זה חלק רציני, זה לא סתם אולי החלק הכי ארוך, תלוי, אם שולחן ארוך, שולחן עורך יותר ארוך, כל אחד במשפחה שלו, אבל צריך להשקיע בלהגיד. יש אנשים שלא מדברים, אבל הם מתוסכלים. ואז פתאום שאתה תביא לי את המלח, והכל יוצא, אבל רגע, זה כולה מלח, כאילו מה, שנייה, ו... כי שלא אומרים, שלא מוצאים החוצה, מה קורה? בסוף זה מתפוצץ, ועדיף שיהיה פיצוץ מבוקר. עדיף, אם אפשר אפילו בלי לצורך לפוצץ, לפרק פשוט, להוציא את המרום, ומה שאפשר לעשות כדי שלא יהיה פיצוץ, ולכן המגיד זה מסימני הגאולה, לדבר, להגיד, לא לשמור בבטן.
גם מגיד יוצא גימטרי 57.
נו?
וזה נז. שידוע שבאוניברסיטה על אף נז לא יוותרו.
על אף נז. תסביר פה, יש לכם שורה אלף שעוד לא זכו להגיע ל...
נקודות זכות.
נקודות זכות.
בטוח.
כן, כן. אבל יש לנו יותר מזה זן. בכוונות זה נונזיין, זה זן, כל הוויה, מידת החסד, שלא תמיד מצויה באקדמיה. אבל...
לא, זה הדבר השני שרציתי להגיד. לקחת לי.
אל תשמור בבטן, אבל תפתיר. טוב, אז דיברנו על מגיד, עכשיו נדבר על רחצה. הרשש הקדוש מסביר שיש לנו, לכאורה, כן, מטבילים שתי פעמים. לכאורה, נכון, שתי פעמים, אבל יש לנו בעצם שלוש רחצות, לא שתי פעמים. למה שלוש רחצות? יש לנו, אנחנו רוחצים, נוטלים ידיים לפני הכרפס, טיבולו במשקה, אנחנו נוטלים ידיים לפני מוציא מצה, ו...
מים
אחרונים חובה, אוקיי? כי יש לנו כלי פנימי, כלי אמצעי וכלי חיצוני. כלומר, בליל הסדר, גם מי שלא מקפיד כל השנה על מים אחרונים, כשיטת התוספות וחולין, שאין מלאכה סדומית בימינו, בליל הסדר מאוד מאוד חשוב לעשות מים אחרונים, כדי לזכות לרחצה הגדולה ביותר. כלומר, נכון, אמרנו קדש ורחץ, קודם כל קדש, לפני הרחץ, אבל עכשיו, אחרי המגיד, אחרי שיתנו בכל הקדושה, אז עכשיו כבר לא שמרנו בבטן, עכשיו לא לחשוש, לא להסס, ולעשות רחצה. ליטול ידיים שוב פעם. עשו לכם שוב ברכות השם להגביע את המציאות, כי עכשיו הקדש והמגיד הוספנו הרבה אור, עכשיו צריך לחזור ולעשות תארה שנייה. כי כל התארה שעשיתי הייתה בערך הקודם, כמו שהרב רם מזכיר, את הקושייה, מזכיר מדבר, אני זוכר את זה הרבה שנים, שהוא אומר את זה ביום כיפור, שבשיא השיאים פה, ממש פה, בין העמודים, הרב רם, כן, צועק שמע ישראל, והשם אלוקים, ברוך שם, וכולנו כמלאכים, ופתאום הרב יעקב דופק, הוא רחום, נכון? מה עכשיו הגיע והוא רחום? איך הספקנו לחטוא בניגון מחיית עמלק? ואיבני המקדש, כמה כבר, התירוץ הדרך הפשט, שכל חשוב על הטרמפיאדה וכולי, או לכם יראו בהבדלה שמרימים את הווילונות בעזרת נשים, זה, אבל בעומק, כל התשובה שעשיתי מאלף באלול עד יוד בתשרי כחסדאי, זה לפי מה שהכרתי עצמי, שאני חסדאי, אז אני איקס, צריך לתקן. אבל עכשיו, בנעילה, גיליתי שאני איקס פלוס אחד, אני הרבה יותר גבוה. אז עכשיו אני צריך תשובה אחרת יותר גבוהה, ולכן התשובה הכי גבוהה ביום הכיפורים היא בכלל לא ביום הכיפורים. היא מתי? היא באה, והוא רחום יחפר אבון. עכשיו אני מתחיל תשובה כמו שצריך. לכן סוכות זה ראשון למניין אבונות, כי עד עכשיו טיפלתי בשגגות. עכשיו אני כבר יכול לטפל באבונות, זה תשובה מאהבה, לא תשובה מהירה. אז זה המקום של, של הרחצה, זה המקום שאנחנו עושים תוספת רחצה. כמו שהרב רם מזכיר בפורים את הסיפור שמובא במועדי הראייה, שהרב נריה מספר על הרב קוק, שהוא הילד בן 11-12 והלך לטבול במקווה לפני קריאת מגילה בפורים, אומר לו אבא שלו, למה אתה תוזל, איפה מצאת צריך לטבול לפני פורים? אז הוא אומר לו, אבא, מה, אתה לא יודע שאני לא עושה רק מה שכתוב? זה היה סיימן מה שכתוב, למרות שבפרית חיים כתוב לטבול, אבל הרב קוק לא רצה לברש את אביו, אבל זה בדיוק הנקודה שאני, למרות שכבר רחצתי בכלל, אני מוסיף עוד תארה על תארה, אבל אחרי הקדש, אחרי המגיד. הגענו למוציא מצה. מוציא מצה צריך לזכור דבר אחד. אין לנו מקדש. כל התיקון של האכילה שדיברנו עליו מקודם בסעודת הסיומים, זה עבודה קשה, כי האכילה אצלנו היא צורך, היא לא צורך גבוה. איבדנו מזמן את היכולת שכהנים אוכלים בעלים מתכפרים. יש לנו בשביעית, אני ככה מתענג על לאכול קדושת שביעית, אני אוכל שם אכל קדוש. איזה יופי, יש הנהגה יפה, אני מנהג עם שתיים עם הילדים שלי, שאוכלים פרי בקדושת שביעית, ליטול ידיים לפני, בלי ברכה. רק כי זה משהו קדוש, שלא יעבור, ולמשל, לא מהמקום של הפרנואידי, של לא יישאר על הכפית, משהו, על זה, כאילו, ממש ככה, אלא קדושה. אומר החתם סופר, יש לנו רק שתי אכילות בשנה, שהן קדושה מדאורייתא, וקדושתם כקדושת הקודשים, שמי שאוכל קודשים יתקדש. וזה כזית חלה. בסעודה בלילה הראשון של ליל סוכות בסוכה וכזית מצה הראשון בליל הסדר שזה נפקא מינה להלכה שאם אדם שכח או מתלבט שכח יעלה ויבוא כן חוזרים כי זה אכילה מדאורייתא בשאר אנחנו לא חוזרים אבל פה לזכור בכזית הראשון אני לא כבר רץ לחרוסת ולמתי אחד גדיה וסכל בשעון יש לי עכשיו לאכול כזית אכילת פרס זה לא בגדיל תחיל לחנק בנחת להתענג על השם ולדעת ולדמיין, בדמיון מודרך. אני עכשיו אוכל קודשים. זה אכילה קדושה שכל אחד ואחד זוכים מאיתן, זוכים מאיתן זוכים בזה כל שנה. אז לא להחמיץ את העניין של המוציא מצה.
חשוב לא להחמיץ מצה.
מה? לא להחמיץ, לא, ממש לא. גם מצה וגם מרור, אגב, זה ברכה נדירה, פעם בשנה. יש לנו רק 6 ברכות, אנחנו מברכים אותן פעם בשנה. יש לנו ברכת האילנות, מי שיקפיד מחר, זה פעם בשנה. יש לנו על ביור חמץ, ולפני הבדיקת חמץ. יש לנו מוציא מצה, יש לנו על מרור, ויש לנו עוד 2 ברכות. מה עוד יש? שם פעם בשנה, מי זוכר? אז יש לנו במנחה של 9 באב, כן, מנחם ציון ובוני ירושלים. ומה עוד יש לנו? אני ברכתי השנה גם בלילה וגם בבוקר, לא יודע מה איתך. אז זה יצא לי פעמיים. אבל יש לנו, אני מניח שלרובכם לא יצא לברך את זה, זה להדליק נר של יום הכיפורים. אוקיי? אז זה רק פעם בשנה. בכל מקרה לענייננו, מוציא מצה מרור. מרור, גימטריה, מוות. למרות שאנחנו כבר בני חורים והתקדשנו והתרחצנו ולא שמרנו בבטן וקיבלנו נקודות זכות אצל ריבונו של עולם, ברוך השם, ואיתיב ומאיתיב ואיתיב, יש גם מרור, יש את הצרות של העבר, לפעמים זה ההווה, לא עלינו, שמהם צריכים ללמוד ולהתקדם. ולכן מיד אחרי המרור מגיע הקורך, ממליץ בחום, לא ניגע בזה כרגע, מי שיכול להסתכל בעולת ראייה על קורך שם פסקה יסודית מאוד, על מה אנחנו קורכים איתנו. והקורך זה בעצם מה אני עושה בקורך. מה אני קורך, ישיב? מה אני קורך? את ה... בעברית, מה זה ריימתו? לוקח את המרור, ומה אני קורך אותו? מצה ו... וחרוסת, מה? זה הכיף הגדול. החרוסת, לא, קצת אחרינף, כאילו, החרוסת. החרוסת היא דרבנן, בשונה מהמרור, שהוא כביכול דאורייתא, או תלוי, בלי הפסח הפעם. אולי השנה כן, נראה, אבל זה גם סוג של דרבנן. אבל החרוסת היא ממתקת את הדין העיקרי של ה... כלומר, אתה אומר הרע עם הטוב, כאילו הרע הוא דאורייתא והטוב הוא דרבנן. לא, לך עדפתי מרור וזה. החרוסת באה למתק. זה מורכב משתי אותיות חס, שזה גימטריה חיים, שון רחמנות, חסד ורות. רות, אומר אריזה, זה מילוי שם עדנות. אבל רות זה קנאת אהבה כבוד. וגם בגימטריה 606, קנאת אהבה כבוד, זה לא הכוח כסף כבוד. אם נסתכל על החטאים שלנו, אומר הרב שטיינזלץ, שבסופו של דבר, כל החטאים, אגב, לא רק ביהדות, גם אצל הנצרות, גם אצל האסלאם, אצל הבודהיזם, אני לא כזה בקיא בכל העבודות זרות. צריך לשאול את יתרו, אני לא... כבר נולדתי יהודי. אבל בסופו של דבר, כל החטאים בכל האנושות, בכל ההרכבים השונים, זה מינונים שונים של קנאת אהבה וכבוד. ופה היכולת את המרור, איך אני ממתק, זה מין במינו, כן מתבטא, אני לוקח את החרוסת, אני ממש אוהב את החרוסת, גם להכין אותה וגם השילוב הזה של הקינמון והתפוחים והיין קונדיטון אדום, מתוק, והמחיה, אוקיי? יש כאלה שאוהבים את התפוח אדמה במלח. כל אחד, ואני אוהב את החרוסת, אוקיי? וזה ממתק. אני יכול לקחת את הקנאה, את התאווה, את הכבוד, את המקומות, שבדרך כלל הם הביאו אותנו למרור. זה המקומות הקטנים הנמוכים שלנו שהפילו אותנו, ודווקא איתם למתק ולקרוך. אני לא זורק את המרור. לוקח את החסרה, לוקח את החרין, חזרת, ספירת היסוד את החרין, ודווקא אותה אני ממתק, אבל ממתק, אני יותר, כאילו, שיהיה הרבה, הרבה, זה גם מפה יש עניין, כל אחד עושה משהו נוהג להלכה, אני מקפיד על... על מצה שהיא לפה, עד אפשר לקרוך כמו שצריך, ולא עם הדיקטים בשיניים וכולי. קורך, טוב, הגענו לשימה על הכי מבוקש, בטח למי שחווה סדר כללי, סדר עיון או שיעור כללי בליל הסדר, שולחן עורך.
גם ארוחת צהריים, אחרי שיעור כללי, באמת
זה... זה ארוחת צהריים, כן. 1:40 לבינתיים וכולי. שם בפיוט. שולחן עורך, אומר רבן ישחי הקדוש, הבן יוסף חיים, שהשולחן זה רמז לאישה. הרבה מקומות בחז"ל, השולחן, הבית, השולחן זה האישה. היא עורכת, היא מסדרת, היא מבשלת, גם אם האבא הוא זה שעורך ומבשל, עדיין, שולחן זה האישה. והוא אומר, אחד השלבים הכי חשובים ביציאה מעבדות לגלות לגאולה, איך אני מכיר מאבא שלי, אבי מורי, כל שנה שאומר את זה, שולחן עורך. להעריך את האישה. להגיד תודה, שום דבר לא מובן מאליו, גם אם אתם נשים כבר 50 שנה או 70 שנה. להעריך את האישה. זה נשמע לכם בנאלי וטריוויאלי, למרות שאתם רווקים, אבל זה לא טריוויאלי ולא בנאלי, וזה נצרך. אני הנהגתי במשפחה שלי, שלא משנה מה, ליל הסדר מתחיל בשירת אשת חיל. לאישה, לאימא, לסבתא, מגיע לה. אוקיי? הביא אותה כל כך קשה, כל... סתם, מגיע לה מצד עצמה, תוחק, אוקיי? לא, לא, מגיע לה, מגיע לה, מגיע לה שתקבל את ה... את ה... סטנדינג, יש את ה... שכולם שרים לכבודה, ושולחן עורך זה לא רק האוכל. ומסימני הגלות, זה להיות מודע לפרטים הקטנים, וכל הדברים כל השנה שנעשים מעליהם, שבגימטריה אימא עושה שהלכתם לישון, אוקיי? כל הכביסות וכל הכיפולים וכל הכל וכל החיבוקים והתשומת לב. אז שולחן עורך, להעריך את האישה, להעריך את אימא ולא להתבייש. צפון. בסופו של דבר, הכל זה צפון. זה סוד השם ליראיו וביתו להודיעם. צפון זה הרגע של מי? של הילדים. צפון זה הגאולה העתידה. והגאולה העתידה לא תלויה בנו. הגאולה תלויה בילדים שלנו. התפקיד לכל אחד מאיתנו זה שהילדים שלנו יהיו יותר טובים מאיתנו. ובעזרת השם ילדיי טובים ממני, ובעזרת השם הנכדים שלי יותר טובים מהילדים שלי, וזה לא בעין רעה, בעין טובה אני אומר את זה. אדם לא מתקנה, לא בבנו ולא בתלמידו. אוקיי? ולכן הגאולה העתידה היא תלויה עד שלא תמצאו את האפיקומן, לא נוכל להגיע כבר לחתור לסיום. אז תמצאו. בדרך כלל לא ככה בזמן, הם מוצאים, כן, יש להם הרבה מוטיבציה, ולכן גם לא צריך להחביא יותר מדי.
בגלל שלאבא אין הרבה מוטיבציה.
כן, לא, אתה לא, יש כאלה שהם ילדים קטנים, וגם בגיל 50-60 הם מחביאים את זה באחורים מבוסדקים, שאין ידו של אדם מגעת, ואז מוצאים כל מיני ביסלי שעבר עליו היובל מזה, אבל לא משנה. כן, אתה לא...
דווקא...
אין הכי נמי, לא משנה. יש כאלה שהילדים מחביאים, בסוף אבא ישלם, אוקיי? אבל זה לא... זה עובר לסוחר. אבל העניין של הצפון זה הילדים. הגאולה שלנו תלויה בילדים שלנו. ולכן האירוע הזה, אני חושב פעם חוזר ואומר, ליל הסדר זה לילה של חוויה. הוא מוכוון לילדים. וזה הסוד הצפון. טוב, הוא ילד קטן, הוא לא מבין. ילדים מבינים הכל. ואם יש משהו שאני לא יכול להסביר לילדים שלי, בגיל 3, 4, 5 או 10, סימן שגם אני בעצמי לא מבין אותה. יכול להגיד, תשמע, אני לא מבין, אני עושה את זה כמו תוכי. בסדר, זה גם אמירה. שאני יכול לכבד ולהעריך אותה. אבל הילדים הם לא מטומטמים. אתה לא איך אתה מסביר להם, איך אתה מדגים להם, צריך מתודות, צריך סבלנות. ולכן צריך לכוון, הצפון זה הילדים, זה הנסתר. ברך, וגם על זה צריך לברך. אני מריץ כי כבר מאוחר, והלל. החלק הזה כבר הלל הגדול, עם חלק שאמרנו לפני המגיד, לפני, במגיד, שכן עורך חלק עכשיו, בחלק הזה כבר אין כוונות. זה כבר אין כוונות וכבר אין שעון, כבר אכלנו את האפיקומן, חצות, אפשר להריץ, אבל בעיקר כבר זה מעל השעון. זה הזמן לשמוח למעלה מטעם ודעת, לא חייבים להישאר עומדים, יושבים על הכיסא, אפשר גם לעמוד על הכיסא, אפשר לרקוד. אני אומר את זה ברצינות מניסיון של סדרים משפחתיים, וזה יציאה מכל הגדרים, מכל המסגרות, לא סתם הלל בגימטריה שם עדנות, 65, זה השלמות, ואז מגיעים לנרצה. נרצה זה שיא השיאים של ליל הסדר. הלל נרצה, זה כמו שכולנו שמים דגש על ברכה ראשונה ב-18 ועל שמה ישראל, למי שלמדתי את הפנימיות יודע. שיא השיאים של התפילה זה שים שלום. זה שיא השיאים, זה הייחוד, אומר אריזל. כל מה שקמים בחצות והולכים למקווה וקורבנות וברוך שם פסקת זמרה ויוצר וקריאת שמע ועמידה, הכל 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 זה שומע תפילה, הכל זה הכנה. הטופ, השפיץ של הפרבולה זה שים שלום, שים שלום ותחנון, אבל בעיקר שים שלום. אחרי זה חלוקת השפע באשרי למנצח ובעל הציון, שיר של יום, פתאום הקטורת ועלינו לשבח. שיא של ליל הסדר זה נרצה. ההלכה למעשה מכנית כמובן של שים שלום, כמובן של היסוד, של הזיווג, של הייחוד, מכוונים בנרצה. אבל זה נעשה מאליו. כן? חסה על סדר פסח, כן, חתו. מה ההבנה? שלא כתוב יהיה רצוי. זה נרצה, זה נתון, זה עובדה. תאמינו שהסדר שלנו נרצה. הוא כבר נרצה, זהו, נחתמנו, כבר קיבלנו. אמונה שאנחנו כבר עשינו מה שצריך. אנחנו השתדלנו, ועכשיו הלל... נרצה, זה כבר רצוי.
כמו סוף יום כיפור.
מה? לגמרי, לגמרי. איך המוסף שלי הייתה אומרת, זכרונה לברכה, שצבא, תפלו לי, השם סולח. אפשר להתפלל, תפללו אותו שכם, אבל השם הוא אבא טוב, אבא טוב סולח. אנחנו מאמינים, זהו, חוזרים הביתה, הכל טוב, כאילו, מה המרירות? כאילו, זהו, סלח לנו עכשיו, כן? כי כבר רצה את מעשיך, הכל טוב, בשמחה, ממש ככה. וזה מה שעושים מה שצריך, וזה מביא למנהג שהשתרש בכל העדות, אשכנזים כחסידים ספרדים של שיר השירים, אין לזה מקור באמת. אבל זה מתבקש. למה? כי תוכו רצוף אהבה. תוכו רצוף אהבה, וזה יכול להיות כל שיר השירים עם מגילה, בשמחה, שכולו קודש קודשים. העיקר זה לשמוח בחג בצורה משפחתית. שבכל הלילות אינם מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה, הלילה הזה שתי פעמים. אומר רבי נשחי, הקדוש ברוך הוא יוסף חיים בהגדה שלו. מה זה שתי פעמים? שורש כל הגלות זה סמטוח המשפחתית. זה מריבות בין אחים, שהאחים של יוסף שונאים אותו, הם רואים אותו רק מרחוק, הם לא יכלו ולא יכלו לדברו לשלום, ולכן והתבלו קוטנות עזים בדם. זה הטיבול הראשון. ושורש הגאולה זה והתבלו אגודת אזוב בדם. מי תובלים? מי זה כל השיעור, כל השבט, כל הקהילה? לא, משפחה, משפחה. משפחה מתכנסת בחבורה, ושוב פעם, שתי פעמים, הטיבול השני, אגודת אזוב, תובלים אותה בדם, כמו קטולות עזים בדם, ומסמנים, לא, זה לא ייתן, שתבוא בדרכם לנגוף. המשחית לא ייכנס לפה. כשיש אחדות משפחתית, אין כניסה למשחית. שורש הגלות זה סכסוכים בין אחים. שורש הגאולה זה קורבן הפסח. וזבח פסח, תחמי הרב רעם, מראה לנו שהישיבה, שזה קורבן ייחודי, הוא לא קורבן ציבור, הוא לא קורבן יחיד, מה ההגדרה ההלכתית שלו? הוא זבח משפחה. הוא זבח, הוא לא קורבן, הוא זבח משפחה. הוא משפחה ומשפחה, ולכן העיקר זה לשמוח בחג, וזה מאוד מאוד יפה שישתרש בעם ישראל של ליל הסדר, זה לא קהילתי. כמו שעושים בחול, או שפעם עשו בקיבוצים, או אדם בקיבוצים החילוניים, אלא זה בעיקר הבסיס עם משפחות, משפחות. זה יהיה אבא, אבא, סבא, אבא, ערבי, כפר סבא, אבא, לא משנה, מי שבא ברוך הבא. אוקיי, אבל העיקר זה המשפחה. וזה מתנת חינם מהשם יתברך. עבודה בליל הסדר זה עבודה מלמעלה, ושקמים למחרת, כל אחד עם העין גאובר שלו מארבע כוסות יין, או מיץ ענבים, מרעלת סוכר, ולמחרת הפסח, כל האורות שהשגנו של החוכמה, הבינה והדעת, הקטנות א' וגדלות א', קטנות ב' וגדלות ב', הכל כפי שאמרת, זה היה פייק נקודות זכות. הכל מתנדף, הכל מתנדף, אבל נשאר הרשימו. נשאר היין הונגרי שרצינו ככה זה, ועכשיו מתחילים לעבוד באמת. בשביל כבוד צריך לעבוד, אם אתה לא קזבלן, צריך לעבוד. נכון? ומתחילים מהחסד שבחסד, והגבורה שבחסד, עד המלכות שבמלכות, עבודה סיזיפית, דבר יום ביומו, 49 ימים, ואז בשבועות זוכים לכתר תורה, זוכים לבת המלך. מי שלא ישן כל הלילה. זוכים וטובל במקווה, כמו שצריך. אוקיי? זוכים לבת המלך. זוכים לבת המלך, הערת הכתר, וזה העבודה הגדולה. אז אפשר הרבה עוד מה להרחיב, אבל זה ככה מבט מקרו, מלמעלה, על סימני הסדר כמכלול, שמלמד אותנו בעזרת השם לצאת מעבדות לחירות. ואם יצאנו מעבדות לחירות, מגלות לגאולה, ואנחנו עדיין שבוזים, שבורים, עצבניים, OCD, רגע, בשלח לת פרס, רגע, לא, פה, אבל למה אתם מפריעים לי וזה, ואין את הניגון ההרמוני של המשפחה? אז טעינו בכתובת, נשארנו במצרים. וצריך לשמוח שנאמר, ניי 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 לכולנו חג שמח וקשה ומשפחתי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.